אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
חשש מאוד התפרצות של הקורונה, הפעם
בקרב ילדים. בבנימין, חשד לזן.
אתמול לראשונה זה חודשיים אובחנו יותר מ-100 חולי קורונה חדשים בישראל. עקב העלייה במספרי החולים.
לא רצינו, לא תכננו, ממש לא, חיכינו לו, אבל קורונה חזר. תחת השם הווריאנט ההודי, סליחה, וריאנט דלטה. הימים האחרונים מוכיחים שוב עד כמה הווירוס הזה מהטל בכולם, בכל מקום, בכל זמן, גם במדינות שכבר הכריזו כי המגפה חוסלה. עכשיו נותר לראות לאן כל העסק הזה הולך, להסלמה או לרגיעה, לפתרון או לעוד סדרה של תקלות והחלטות בעייתיות מצד הממשלה כמובן, שיובילו להחלפת המצב. הפרופסור סיריל כהן ואדיר ינקו, כתבנו לענייני בריאות, מתוחים אך לא היסטריים.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
אדיר, עד כמה מערכת הבריאות מופתעת בעצם מן הווריאנט הזה ומן ההתפשטות שלו?
תראה, מהווריאנט עצמו היא לא מופתעת, מהחשש גם לא. מהכניסה בשבועות האחרונים זה כבר יותר תחזית, שאומנם מערכת הבריאות התכוננה, אבל עכשיו אנחנו רואים את התרגום של בעצם אותה התפרצות, וזה מפתיע. אנחנו מדברים על ההתפרצויות הללו, אתה יודע, רק לפני שבוע, מסיבת הסיום של איכילו, והיינו בסרט אחר לגמרי. אז ההתפשטות הזו באופן הזה הפתיע, אבל חשש הוא לא משהו חדש.
אנחנו שנה בתוך קורונה עם הרבה מאוד ניסיון והרבה מאוד דברים שהשתנו, הרבה מאוד דברים שנלמדו אולי. כשאתה מסתכל על משרד הבריאות, אתה רואה שמתנהלים אחרת הפעם?
אני חושב שיש איזושהי כוונה לעשות דברים אחרת הפעם, אגב לא בהכרח בגלל המשרד עצמו, יותר אולי בגלל השרים החדשים, הממשלה החדשה. אנחנו רואים, עטיל, אתה בוודאי זוכר בעצמך את החילופי השמות והדלפות וכל הדם הרע שהיה בקבינט הקורונה הקודם, בישיבות הממשלה הקודמות, עוד מוקדם לקבוע, אנחנו פחות מרגישים את זה הפעם. יש גבול, אתה יודע, לכמה דרג מקצועי בעצם יכול לקדם דברים ללא דרג פוליטי. עכשיו זה נראה שיש סנכון יותר מדויק בין שני הצדדים, וזה נראה שהתגובה הפעם היא קצת יותר גם מהירה וגם ממוקדת מצד אחד, אך לא היסטרית מצד שני.
אמרת מהירה, אפרופו התגובה, באמת יש תחושה של בהילות, כלומר, דנים, מקבלים החלטה, יוצאים לפועל?
יש תחושה שיש התפרצות שבינתיים ברמה המקומית, בעיניי, אני חושב שהסיפור המרכזי הוא בתי החולים, עטילה. כלומר, העיניים תמיד לבתי החולים, כל זמן שאנחנו מדברים על חולים מאומתים, בגילאים צעירים, שאנחנו יודעים שהנטייה שלהם להסתבך, נטייה הרבה 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 יותר נמוכה, המחלה כמעט ולא עוברת את השלבים האסימפטומטיים. אם המצב יישאר ככה לאורך זמן, אנחנו באירוע שהוא הרבה יותר נשלט, הרבה פחות דרמטי, הרבה פחות משמעותי, משלושת גלי התחלואה שאנחנו מכירים. אם הדבר הזה יתורגם לאשפוזים בבתי החולים, אנחנו כבר בסרט אחר לגמרי. ואז אנחנו נראה מדיניות הרבה יותר ברורה. בעודנו מדברים, משרד הבריאות מגבש כרגע תוכנית מדרגית, בעצם מה אנחנו יכולים לעשות או מה אנחנו צריכים לעשות, כאשר יהיה מספר מאומתים יומי מסוים, מה נעשה במידה והוא יגדל. הדברים האלה מתגבשים ממש כרגע, אבל עוד מוקדם לקבוע אם אנחנו הולכים לגל רביעי, בינתיים צריך להגיד ולהרגיע, זה לא נראה כך.
צריך לדבר קצת על המחדל ששמון נמל התעופה בן גוריון. בכל זאת, התרעתם, אתם הכתבים לענייני בריאות, ובכלל כל כלי התקשורת, נדמה שקיוו לטוב וחיכו, לא עשו שם את האיכות המתאימה לקיץ של מדינה ירוקה.
אני חושב שזה לא יהיה מדויק להגיד שלא נעשה כלום. נעשו מהלכים, אתה יודע, כל עניין הרגולציה וכל עניין ההנחיות לפני העלייה למטוס והמתחם הבדיקות ברגע שאתה נוחת, גם זה קשה להאמין היום דברים שלא היו בעבר. אז אני חושב שלא יהיה נכון להגיד של אין הערכות. אני חושב שלא הייתה הערכות מספקת למספרים הללו, ולא הייתה הערכות לקלוט את כמות הישראלים שמגיעים ארצה. במקביל אנחנו יודעים שגם פרויקטים, רעיונות אחרים שקידמו אותם, צמידים אלקטרונים, אכיפת בידוד, אתה יודע, טילה, אנחנו כבר שומעים יותר משנה וחצי על הקושי באכיפת הבידוד, אז גם היום אנחנו מתמודדים עם אותו קושי לחוף את הבידוד מצד אחד, מצד שני אנחנו יודעים שרק כשליש, 30% בערך, בעצם מקפידים על הבידוד, והנה ראינו מה התוצאה במודיעין, כאשר משפחה שחזרה מחול לא הקפידה על הבידוד, ובעצם גרמה להדבקה בכיף רחב.
המילה דיפרנציאציה כבר נשמעת בדיונים במשרד הבריאות, כלומר,
להפריד בין יישובים שהם מוקים ויישובים שלא?
אני מניח שכן, אבל שוב צריך להבין שקורה פה משהו מאוד מעניין וחדש בעת הנוכחית. הדיפרנציאליות יכולה להיות לא רק בין יישובים, אלא גם מבוגרים, לא מבוגרים, מחלימים, לא מחלימים, מחוסנים, לא מחוסנים. כלומר, אנחנו עכשיו במציאות של אחרי מבצע חיסונים, וזו מציאות שהיא שונה לחלוטין. כלומר, אם תהיינה הגבלות, איזה הגבלות יושתו על הציבור, איזה ציבור, אז הדיפרנציאליות יכולה להיות בעצם בכל מיני גוונים, בניגוד למה שראינו בעבר עם ערים אדומות, ערים צהובות וכתומות, שגם אז למעשה לא היה איזשהו הבדל מאוד משמעותי, צריך להגיד את האמת. דיפרנציאליות הפעם זה יכול להיות משהו אחר לגמרי שלא הכרנו. כלומר, יכול להיות שתהיינה מגבלות שתהיינה רלוונטיות רק ללא מחוסנים, לילדים, גם בפריסה גיאוגרפית כזאת או אחרת. הדברים הללו ממש נשקלים כרגע. אבל שוב, יכול להיות שבמידה ותהיינה מגבלות, הן לא תהיינה רלוונטיות לכל שכבות האוכלוסייה.
עדי, לא מצטערים במשרד הבריאות על כך שנתנו ידם להסרת התווים, התו הסגול, התו הירוק?
אני לא חושב, אתה יודע, כי עטילה, אם היינו עדיין במציאות של תו ירוק, צריך להגיד, בארבעה מאומתים ביום, גם זה לא דבר כל כך הגיוני הרי. המספרים יורדים, כשהמספרים יורדים זה דבר טוב ומבורך, אבל קורה עוד דבר כשמספרים יורדים, וזה שקשה יותר לשכנע את הציבור לשמע לכללים. אם אתה מתעורר בבוקר לארבעה חולים, ארבעה מאומתים ביממה, גם אתה תשאל את עצמך, ודי בצדק, למה צריך עדיין תו ירוק. אני חושב שהדבר המרכזי שאולי היה אפשר להמתין אותו, זה אולי עניין המסכות בבתי הספר, זה אולי צעד שאפשר היה לעכב אותו, או לא להוציא אותו, לא ליישם אותו בעיתוי שבו זה נעשה. אני חושב שהביטול של התו הירוק, המעבר לתו הסגול, ביטול מגבלות ההתקלות במציאות שהייתה אז, אני חושב שזה הדבר די הגיוני.
אנחנו עם קונטרול מאוד הדוק על המצב, כל יום עושים הערכת מצב, לפעמים כמה פעמים ביום, כדי בדיוק שנדע את הנתונים, את ההיקפים, וגם שיהיה לנו אפשרות לפעולה מהירה.
אדיר, איך אתה מתרשם מן ההנהגה החדשה של משרד הבריאות בראשות השר הורוביץ, בכל מה שנוגע לתקצוב בתי החולים? אתה הזכרת את הרעב, את הצמאון, את המחסור בתקציבים וגם בתקנים. האם הם מבינים את זה?
אני חושב שכן, אני חושב שאיש המפתח בסיפור הזה הוא לא ניצן הורוביץ, אלא שר האוצר כמובן, אביגדור ליברמן. אנחנו לא יודעים המון על סדר העדיפויות שלו, האם מערכת הבריאות זה בראש סדר העדיפויות, האם הוא מעדיף, אתה יודע, לשים תקציבים במקומות אחרים. יש, אתה יודע, בעודנו מדברים עניין 600 התקנים, עטילה 600 תקנים זה לא כסף גדול, זה כסף די קטן, שניתנו לבתי החולים בזמן משבר הקורונה, אמורים להילקח מהם, המימון בעצם אמור להיפסק בסוף החודש, הדבר הזה עדיין לא נפטר, כסף קטן, ואנחנו לא רואים איזשהו פתרון, אתה רק יכול להניח מה יכול להיות בקרב על התקציב, התקציבים כבר יהיו הרבה הרבה יותר משמעותיים למערכת הבריאות.
אדיר, האם נשקלת אפשרות של לסגור את נתב"ג לחלוטין, לפחות לתקופה מה?
תראה, כרגע עטילה, סגירת נתב"ג, על פי כל הגורמים הבכירים, לא על הפרק. אתה יודע, זה כמובן תלוי במציאות האפידמיולוגית. בכלל, נראה שהרוח של ראש הממשלה נפתלי בנט היא להרגיע מצד אחד, לתת מכה נקודתית ומדויקת בכל הסיפור של נתב"ג, כדי להימנע מצדים הרבה יותר חריפים. שמענו אותו אתמול, ואנחנו יודעים שגם מסביבתו וגם מגורמי המקצוע במשרד הבריאות אין כרגע איזושהי כוונה לסגור את נתב"ג. יש כוונה להצביע, ליישם שורה של צעדים שמטרתן בעצם למנוע הגעה של נוסעים למדינות אסורות וחזרה מהן, כמובן. יש איזשהו רצון לעשות דברים בצורה שקולה, לא פזיזה מדי, וכרגע, כפי שאני מבין, אין כוונה לסגור את נתב"ג.
אדיר ינקו, תודה.
תודה לך.
הלו, הפרופסור כהן, כאן עטילה מוויינט, מה שלומך?
היי עטילה, מה שלומך? באמת מזמן לא דיברנו.
אז הפרופסור כהן, שוב וריאנט ושוב היסטריה, יש לנו סיבה להיכנס ללחץ?
שוב וריאנט, זה נכון, ואני לא יודע אם צריך לדבר על היסטריה כרגע. אני חושב שמדינת ישראל כן במצב שאנחנו יכולים לשלוט, אנחנו מעריכים על ההדבקה בגלל המספר הנמוך של חולים שהיו בארץ, בגלל העובדה שאנחנו מתורגלים, וגם בגלל העובדה שאנחנו מדברים על אוכלוסייה שהיא ברובה בארץ מחוסנת. אז נכון, אנחנו מכירים כבר את הווריאנט הזה מלפני כמה שבועות, והוא הגיע אלינו ארצה, הוא היה כבר התגלה באנגליה, הוא הגיע מהודו מן הסתם, אבל הוא התחיל לצאת מהודו כבר לפני איזה 4-5 חודשים. כיום הוא הווריאנט הדומיננטי באנגליה, עם 90% מההדבקות. בארצות הברית זה מגיע ל-20%, והנה, אנחנו אצלנו, כנראה הוא גם הווריאנט ההודי הולך להשתלט. אז זה סיפורם של הווירוסים, השאלה הגדולה, ואנחנו באמת צריכים לחשוב על זה, זה עד כמה הווריאנט הזה מסוכן, במיוחד, הייתי אומר, בקונטקסט של מדינה שהיא מחוסנת.
אבל מה בדיוק שונה בווריאנט הזה, ווריאנט דלתא, בהשוואה ליתר הווריאנטים שכבר הכרנו?
כשאנחנו בעצם מדברים על השוני בין הזן הזה דלתא לבין שאר הווריאנטים, אנחנו מדברים קודם כל על שוני מבחינת המוטציות שיש. חלק מהמוטציות הן באמת דומות, אבל חלק מהמוטציות, כלומר השינויים במבנה של הווירוס, הן ייחודיות לזן דלתא. אז רק כדי לעשות סדר, זה גם חשוב, לאחרונה, בארגון הבריאות העולמי שינו את השם של אותם וריאנטים. אני חושב שזה גם כדי להפוך אותם ליותר קליטים, וגם אולי כדי לא להעליב את המדינות, מדינות המוצא של אותם וריאנטים. אז יש לנו את האלפא, שזה בעצם הווריאנט האנגלי, יש לנו את הבטא, שזה הדרום אפריקאי, יש לנו את הגמא שהוא הברזילאי, וכמובן הדלתא שאנחנו קראנו לו עד עכשיו ההודי. ומה שאנחנו מבינים שבעצם הדלתא הוא 60% יותר מדבק מהאלפא, והאלפא היה 60% או 70% יותר מדבק מהזן המקורי. מה שזה אומר בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים על כושר ההדבקה, אז אנחנו בעצם מדברים על זן שהוא פי 3 מדבק בגדול מהזן המקורי שאנחנו הכרנו לשנה שעברה. עכשיו אין עדויות כרגע שמדובר במחלה קשה יותר, אבל כן אנחנו רואים שההדבקה היא מואצת, ואז ברגע שיש מספרים יותר גבוהים, אז יש חשש כמובן שבגלל המספרים הגדולים גם בסופו של דבר היא תהיה גדילה בחולים הקשים, מה שייצור כמובן עומס על בתי חולים. אבל מידויות שיש לנו כרגע, אז הוא מדבק יותר, אבל קצת יותר אולי את הצעירים, זה עדויות שאנחנו מקבלים מכמה מקומות. הסימפטומים הם נראים קצת שונה, קצת שונים ממה שהכרנו עד עכשיו, כי עד עכשיו זה היה בעיקר חום ושיעולים ולחץ בחזה. אז פה כסימני היכר ראשונים, לפחות ראיתי כמה דיווחים, אני לא יודע עד כמה זה מבוסס, הרבה כאבי ראש, יותר כאבי ראש, וגם נזלת, מה שגורם לפעמים לאנשים לחשוב שמדובר בשפעת או קצת להתעלם מההדבקה הזאת. אבל עדיין, ברור שאסור להתעלם מהסימנים האלה, ברור שיש גם שם חום וכן הלאה, וצריך לקחת את הווריאנט הזה מאוד ברצינות לאור כושר ההדבקה שלו, מה שקורה בעצם בכמה מדינות שראינו עד עכשיו.
פרופסור, מה בעצם הסכנה העיקרית עם הווריאנטים האלה?
כשאנחנו בעצם מדברים על סכנות חדשות או עיקריות מהווריאנטים האלה, אנחנו לוקחים בחשבון שלושה דברים. כשאנחנו משווים בין וריאנטים, והדברים הם כדלקמן, הדבר הראשון זה כמובן האם הוא מתחלק מהר יותר, האם יש לו בעצם כושר התפשטות גבוה יותר באוכלוסייה. כי בסופו של דבר, הדבר הזה מתבטא ב-R שהוא שונה, וככל שה-R יותר גבוה, מה שקורה זה שבן אדם אחד מדביק יותר אנשים, ואז המגפה מתפשטת בקצב מה שנקרא אקספוננציאלי. הדבר השני שאנחנו צריכים להסתכל בווריאנט, זה האם הנוגדנים קושרים אותו פחות מאשר הווריאנט הקודם. זאת אומרת, האם המוטציות שהווריאנט הזה רכש, עוזרות לו, השינויים האלה במבנה של הווירוס, האם זה עוזר לו להתחמק ממערכת החיסון ועד כמה. במקרה הזה, הדבר הוא בר חשיבות, כי אנחנו מדברים על אפשרות להתחמק ממערכת החיסון של אנשים שכבר בעצם מחוסנים או מחלימים. אז זה אומר שאולי יש פחות יעילות לחיסון, ויש כמובן מישהו שהוא נחשב למחלים, בעצם הוא יכול להידבק שוב. הדבר השלישי שהוא מטריד אותנו מן הסתם לא פחות, זה האם המחלה כתוצאה מהווריאנט, כתוצאה מהמוטציות האלה בווריאנט החדש, האם המחלה קשה יותר. והדבר הזה שוב יכול לגרום לשינוי, כשאנחנו אומרים קשה יותר, אולי שינוי בתהליך שאנחנו הכרנו של המחלה, אולי מחלה שהיא מהירה יותר, אלימה יותר, או קשה לצאת ממנה, אולי גם תופעות שמה שאנחנו קוראים פוסט קורונה, שממושכות יותר. אז כל הדברים האלה הם תמיד עולים לנו בראש כשאנחנו רואים מה שנקרא variant of concern, כאילו וריאנט שמדאיג אותנו, כי בסופו של דבר יש תחרות בין כל הווירוסים האלה, וצריך להבין משהו. כל בן אדם שמודבק או נדבק בווירוס הופך להיות מפעל לווירוסים שיכול ליצור וריאנט חדש. מכאן נובע החשיבות של כמובן להתחסן כדי להקטין אנחנו יודעים שהחיסון מקטין את העברה של הווירוס, 80% לפחות, וזה הדברים בעצם שאנחנו עוקבים אחריהם כאשר אנחנו בוחנים וריאנטים חדשים. במקור, הווריאנטים האלה עולים, יכולים לעלות באוכלוסייה, הם במין תחרות כזאת, אז הם יכולים לעלות באוכלוסייה, אז הם נקראים variant of interest באנגלית, כלומר, הם מושכים את תשומת הלב של ארגון הבריאות העולמי או של הרשויות של כל מדינה ומדינה כשבודקים את סוגי הווירוסים שמתפתחים, שאנחנו רואים שזה אמיתי, שיש באמת אחד משלושת הסימנים האלה שאמרתי, או התחמקות ממערכת החיסון, או הדבקה מהירה, או מחלה קשה יותר, אז הוא הופך להיות מה שנקרא variant of concern, זאת אומרת, וריאנט שמדיק.
עכשיו, לנוכח אחוזי ההתחסנות והמתחסנים כאן בישראל, יש סיכוי בכלל לחזור לגל תחלואה משמעותי כמו לפני שנה? חצי שנה?
זאת שאלה מצוינת. אנחנו בעצם שוב במין מרוץ כזה בין רצון ככה להתפרץ, זו תופעה ביולוגית, לבין כמובן החומה בצורה שאנחנו מנסים לבנות עם החיסונים. אז כן, יש פה עניין, הייתי אומר, שמדאיג אותנו, אבל אני לא חושב שכרגע אפשר לדבר על גל רביעי. זה בהחלט מדאיג, זה שאנחנו רואים ככה כמה ימים ברצף, מספר, הייתי אומר, תלת ספרתי של אנשים שנדבקו, זה עדיין לא בשליטה. אני באמת הייתי רוצה לראות ככה מדינת ישראל כמה שיותר מהר מבודדת את האנשים שנדבקו, מבודדת את הסביבה כדי לשמור, אבל אני לא חושב שאנחנו בפתחו של גל רביעי בשלב הזה של החיים. אני מסתכל על מה שהיה בינואר, אז זה לא מה שהיה לנו בינואר, הגל הנוראי הזה שהיה בגלל הווריאנט אלפא. והסיבה העיקרית היא כמובן ההתחסנות של האוכלוסייה. אם אנחנו לוקחים את כל בעצם האוכלוסייה בארץ שאו חוסנה או החלימה או הייתה סימפטומטית אבל עם נוגדנים, אנחנו מגיעים למספרים לא רעים של, אתה יודע, בין 70% ל-80% מהאוכלוסייה שכביכול מוגנת. האמת, השאלה הגדולה זה עד כמה היא מוגנת מול הדבקה חוזרת על ידי וריאנט שונה, כמו הווריאנט ההודי, וזה בדיוק הדברים שאנחנו עכשיו חייבים לברר. אבל, וזה אני כן חושב שכדאי להרגיע, יש מחקרים, כבר מאנגליה, כי באנגליה, שוב אמרנו, הם נלחמים בווריאנט הזה כבר איזה 4-5 חודשים. לפי ניסויים שהם עשו, אחד, הם רואים שהיעילות של פייזר במניעת מחלה היא בערך של 88%, מחלה סימפטומטית, והדבר השני, במניעה של אשפוזים, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, אנשים שבעצם מחוסנים, הם מוגנים מאשפוז ב-96%, כלומר ממחלה קשה. כך שבאמת, בשלב הזה אפשר להגיד שיש יתרון בולט לחיסון גם במקרה של וריאנט דלטה, וזה מה שיש לנו כרגע. כך שאני ממליץ בחום לכל האוכלוסייה שעדיין, במיוחד האוכלוסייה שהיא מעל 40-50, שעוד לא התחסנה, אני כן חושב שכדאי לשקול בחיוב להתחסן, כדי מצד אחד כמובן ברמה האישית למנוע הדבקה, אבל גם ברמה החברתית למנוע התפשטות בתנאי, הייתי אומר, בתנאים הנוכחים שיש בארץ.
אני רוצה לבקש, זאת לא הנחיה, זאת בקשה. מי שלא צריך לצאת לחול, שלא יצא לחול.
ראש הממשלה בנט המליץ לא לנסוע לחול אם לא חייבים. ההמלצה הזו מקובלת עליך?
ראש הממשלה בהחלט ממליץ, והוא לא היחיד, זה כבר הרבה זמן שיש המלצה כזאת לא לנסוע לחול אם אין צורך. ואני בהחלט חושב שזה הדבר שצריך לעשות. כרגע אנחנו אישית, אני יכול להגיד לך כמשפחה, אנחנו החלטנו השנה גם לא לנסוע לחול כמשפחה, בגלל שיש לי עדיין שני ילדים שהם לא מחוסנים. וגם אם, זאת אומרת, אני לא תמיד יודע מה ילד יום, ויכול להיות שיש וריאנטים חדשים שאנחנו עוד לא יודעים מה מצבם, ויכול להיות שפשוט מספיק מחלה סימפטומטית, חום, קשה ככה בחול עם ילדים, זה הדבר שהוא פחות נעים. אז לכן, שוב, כל מדינה היא מחוסנת אולי בחיסון כזה או אחר, כל מדינה אולי יש לה את הווריאנט שלה, וצריך לשקול בהחלט בכובד ראש אם לנסוע או לא לנסוע. כי בסופו של דבר המאמץ הזה הוא מאמץ עולמי. נכון שעד עכשיו או עד לפני כמה ימים בישראל היינו באמת במצב של כמעט אפס תחלואה, מצב ככה שאני חושב שהוא בין הטובים ביותר בעולם, עם כמה מדינות שידעו, אולי הם לא חיסנו כמונו כי אנחנו מובילים בחיסונים, אבל הם בכל זאת שלטו או השתלטו, סליחה, על המגפה. אבל זה לא המקרה של כל מדינה ומדינה, ולכן כמשנה זהירות כרגע אולי נתאפק עוד קצת ונחכה לנסיעה.
פרופסור, היית בצרפת ממש לאחרונה, באירופה מתקדמים לאנשהו או ש... היבשת עדיין תקועה.
כן, אני הייתי בצרפת, ויש שיפור ניכר במצב, נגיד, בחלק מהמדינות באירופה, כמו צרפת, שתן לך מספרים לפני
כמה שבועות היה שיא של איזה 40-50 אלף הדבקות, היום הם מדברים, ראיתי את המספרים שלשום של 500, ככה עד 1,000 הדבקות, זאת אומרת יש ירידה, הייתי אומר דרסטית, שמזכירה את קצת מה שאנחנו ראינו במהלך חודש מרץ, אפריל אצלנו, אז זה בדילי ככה של חודשיים, גם רואים שהמצב בבתי חולים מאוד השתפר, אבל עדיין שחררו פה כמה דברים, נגיד בצרפת, כמו מסכות בחוץ, ואני רואה אנשים שקצת דואגים מהמצב הזה, הם במצב פחות טוב כשמשחררים מאשר מה שאנחנו עשינו מבחינת החיסונים, בערך 50% מהאוכלוסייה פה מחוסנת עם מנה אחת, דרך אגב בעיקר פייזר עכשיו, לאחר שבאמת אסטרזנקה קיבל כרטיס אדום, אולי לא יותר מדי בצדק, אבל קיבל כרטיס אדום בכמה מדינות, בעיקר צרפת, כ-20-25% מהאוכלוסייה קיבלה כבר שתי מנות, הארוחות קצת השתנו וזה טוב, זאת אומרת קצת פחות התנגדות לחיסונים בצרפת, עדיין אני פגשתי אנשים שזיהו אותי מהטלוויזיה, כי יוצא לי להופיע פה בכלי תקשורת בצרפת, ודיברו איתי ושאלו אותי באמת, אנשים מבוגרים, דווקא אני הופתעתי, שאלו אותי על החיסון ואמרו שהם כרגע לא רוצים להתחסן, שהם מפחדים. עכשיו כבר בצרפת במספרים האלה מדברים על תקרת זכוכית, זה קצת פחות מאיתנו, ולכן הם מאוד לוחצים על חיסון של בני 12 ומעלה, כדי להשלים לפחות עוד נתח מהאוכלוסייה שיהיה מוגן, ולנסות ולהגיע למין חסינות עדר. בואו נראה, אבל בינתיים באמת המצב בצרפת מאוד השתפר.
פרופסור כהן, מה דעתך על החזרת המסכות במרחבים סגורים?
זאת שאלה גם שאני שואל את עצמי, ושאלתי אותה ב-15 ליוני, האם מוקדם מדי אנחנו ביטלנו? אני חושב שבמצב שהיינו בו, באמת, המצב זה כולה לפני שבוע בערך, המצב היה יותר טוב, הרבה יותר טוב, מבחינת ההדבקות היו בסך הכל רק 200 אנשים, הכל היה בדעיכה, 200 מקרים מאומתים, שזה כלום אם אנחנו חושבים על זה, עכשיו אנחנו רואים עלייה לכיוון ה-600 בערך, ומה שתמיד מסתכלים זה כמובן המגמה, אם אתה בעלייה או בירידה, ולאו דווקא את המספר, כי אתה מסתכל לטווח הארוך. אז כן, אני חושב שלא מן הנמנע, במיוחד במצבים של לחץ מסוים, נגיד התחבורה הציבורית, במיוחד במקומות שהם צפופים וכן הלאה, או מקומות רגישים כמו בתי חולים, מקומות רגישים כמו אזורים, כמו בתי אבות, ששם יש הרבה. אני כן חושב שכדאי לשקול חזרה למסכות בחללים האלה, בחללים סגורים, הרי בסך הכל היינו כמעט שנה, כל הזמן עם המסכות האלה, זכינו לאולי איזה שבוע של הפוגה וחיוכים בפנים. אולי כדאי באמת לשקול את זה טיפה, כי אנחנו אמרנו שאם תהיה עלייה מדיגה, אז אנחנו נעשה קצת את שיטת האקורדיון ונלך טיפה אחורה. עד שנדע קצת יותר, אני חושב כמשנה זהירות, אני חושב שזה רעיון לא רע לשקול טיפה מסכות ככה בתנאים שאני הזכרתי.
הפרופסור סיל כהן, המון תודה.
תודה רבה, ונקווה שנשמר ונשאר בריאים גם ברמת הפרט וגם כאוכלוסייה בארץ ובעולם.
עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcast@strudelynet.co.il. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחר ברקת, על הסאונד ניסו עזרן. אני עתידה שומפלבי, ונשתמע שוב ביום ראשון.